מסכת כתובות פרק שמיני. הפרק שלנו ידבר על נכסים של האישה שהיא מכניסה לנישואין, על הזכויות של הבעל בנכסים הללו, וגם הזכויות של האישה בנכסים שהיא הכניסה. משנה א', האישה שנפלו לנכסים עד שלא תתארס, מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. כלומר, לפני שהיא התארסה נפלו לנכסים, ירושה, מתנה, לא משנה, מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. כלומר, גם אחרי שהיא התארסה, היא עדיין הבעלים הבלעדי של הנכסים האלה, שהם היו שלה כבר מקודם, ומה שהיא מכרה ונשאה ונתנה בזה, קיים, הבעל לא יכול לערער. נפלו לה מי שנתארסה, בית שמאי אומרים תמכור, ובית הלל אומרים לא תמכור. כלומר, אם אחרי האירוסין הם נפלו לה והיא זכתה בהם, לפי בית שמאי עדיין יכולה למכור, כן? וכמובן קיים. בית הלל אומרים לא תמכור, כן? לכתחילה לא תעשה בזה מקח וממכר. אלו ואלו מודים, אומרת המשנה, שאם מכרה ונתנה קיים. כלומר, גם בית הלל מודים שאומנם לא תמכור לכתחילה, אבל אם מכרה ונתנה זה קיים. אמר רבי יהודה, אמרו לפני רבן גמליאל. הואיל וזכה באישה, לא יזכה בנכסים? כלומר, אתה אומר שברגע שהיא ארוסה, אז בעצם זכה באישה. למה לא זוכה גם בנכסים שלה? ולמה יכולה למכור, או שבכל מקרה אם מכרה קיים? אמר להן, כן, אומר רבי יהודה, שאמרו את זה לרבן גמליאל, ורבן גמליאל אומר להם, על החדשים אנו בושים, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים. כלומר, רבן גמליאל אומר, אני באמת לא מסכים עם הדעה הזאת. וגם יש את אלה שאומרים ש... כן, המשנה תכף תגיד את זה, כן? נקרא את זה. נפלו לה מי שניסית, אלו ואלו מודים שהיא מכרה ונתנה, שהבעל מוציא מיד על הכוחות. כלומר, אומר רבן גמליאל, אנחנו יודעים שבית שמאי ובית הלל מסכימים שאם נפלו לה נכסים אחרי שהיא כבר ממש הייתה נשואה, הייתה בביתו, אז גם בית הלל וגם בית שמאי מודים שהיא מכרה ונתנה, שהבעל מוציא מיד על הכוחות. כלומר, שמוכרת ונותנת, לא, היא לא תמכור ולא תישא ותיתן, וזה לא קיים אם הבעל מערער. אומר רבן גמליאל, על זה אנחנו מתביישים. איך יכול להיות שמנכסים שהם שלה, היא לא יכולה לשאת ולתת? אז אתם רוצים להוסיף עלינו גם את הישנים, כלומר גם נכסים שהם כבר מזמן שלה, עוד מלפני הנישואין, מלפני האירוסין, מהאירוסין, אבל לפני הנישואין. ממשיכה המשנה, עד שלא ניסית וניסית. כן? בעצם החלק הבא של המשנה הוא מאוד דומה לחלק הקודם, כנראה ההבדל הוא במי אמר לו את הדברים. מדובר כאן בנכסים שנפלו לאישה עד שלא ניסית וניסית. כלומר, מקודם דיברנו בתחילת המשנה על נכסים שנפלו לפני שהיא התארסה. אחר כך דיברנו על נכסים שנפלו אחרי שהיא התארסה. ואחר כך הזכרנו נכסים שנפלו אחרי שניסית. עכשיו אנחנו חוזרים לדבר על נכסים שנפלו משנתארסה, אבל מה הדין בהם אחרי שניסית? כלומר, בחלק הקודם של המשנה, דיברנו על נכסים שנפלו אחרי שהתארסה, אבל לפני שהיא ניסית, מה הדין? מה יהיה הדין אלה שנפלו משנתארסה, אז מה יהיה הדין שלהם אחרי שניסית? עד שלא ניסית וניסית. רבן גמליאל אומר, אם מכרה ונתנה קיים, כלומר, גם אחרי הנישואין, עדיין מכרה ונתנה קיים. אמר רבי חנינא בן עקביה, אמרו לפני רבן גמליאל, הואיל וזכה באישה לו יזכה בנכסים. אמר להם על החדשים אנו בושים, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים. כלומר, גם פה רבן גמליאל אומר, למרות שזה עכשיו אחרי הנישואין, ואתם אומרים, מה, אם הוא זכה באישה לו יזכה בנכסים? אומר רבן גמליאל, לא, אני לא מסכים העיקרון הזה. אפילו אם נפלו למי שניסית, לדעתי, לא צריך להיות שאלה. שלא, הוא לא צריך להיות, יכול להיות מעורב בזה. קל וחומר לא אם זה הגיע אליה לפני שהיא ניסית. משנה ב', רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים. כלומר, לפי רבי שמעון יש הבדל בין סוגי נכסים. נכסים הידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה בטל. שאינם ידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים. כלומר, נכסים שהבעל ידע ובעצם יכל להגיד אני בניתי על זה, אז לכן, אם היא מכרה ונתנה, הבעל יכול להתערב ולבטל, יכול להוציא מהלקוחות. למה יכול להגיד? על דעת זה התחתנתי איתך. אבל אלה שלא היו ידועים לבעל, אמנם לא תמכור לכתחילה. אבל היא מכרה ונתנה, קיים, כי הבעל לא יכול לטעון שעל דעת זה הוא התחתן. משנה ג', נפלו לה כספים. היא לקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. כן? אם נפלו לה כספים, איך הבעל יכול בעצם לשאת ולתת בכספים? ושהם עדיין נשארו, כן, הקרן יישאר והוא אוכל פירות, איך? ילקח מהם קרקע, והוא אוכל פירות, הוא אוכל פירות מאותה קרקע. פירות תלושים מן הקרקע, ילקח גם מהם קרקע והוא אוכל פירות. כן, גם אם נפלו לפירות שהם תלושים מן הקרקע, זה כמו כספים. מה יעשה? זה קרן, הוא לא יכול להשתמש בהם עצמם. אז מה יעשה? אם קרו את הפירות, יקנו מהם קרקע והוא אוכל פירות. והמחוברים בקרקע, מה קורה אם נפלו לו פירות מחוברים? מה הכוונה? הכוונה שנפלו לה, סליחה, נפלו לה, נפל הקרקע עם פירות מחוברים. אז זה שהקרקע היא קרקע, והקרקע נשארת ואוכל פירות מהקרקע, זה ברור. אבל הפירות המחוברים, הם נחשבים כבר פירות של הקרקע, או שהם בעצמם קרן? אמר רבי מאיר, שמין אותם כמה הם יפים בפירות וכמה הם יפים בלא פירות, והמותר ילקח בהם קרקע ואוכל פירות. אומר רבי מאיר, לא, הפירות המחוברים לקרקע שהיו מחוברים בשעה שנפלה לה אותה ירושה, הם גם נחשבים חלק מהקרן. אז בודקים כמה הפירות שווים, ובכסף הזה הם מוכרים את הפירות, ולוקח בהם קרקע והוא אוכל פירות מזה, כי הפירות המחוברים הם חלק מהקרן. והחכמים אומרים, המחוברים לקרקע שלו. כלומר, הפירות המחוברים לקרקע, הם נחשבים כבר פירות של הקרקע, הם לא נחשבים קרן, והוא יכול ליהנות מהם מיד. והתלושים מן הקרקע שלה, ילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. כן, מסכימים שלקבל תלושים, הם כן נחשבים קרן. משנה ד', רבי שמעון אומר, מקום שאיפה כוחו בכניסתה, הורה כוחו ביציאתה. מקום שהורה כוחו בכניסתה, איפה כוחו ביציאתה. אז כניסתה זה נישואין, יציאתה זה גירושין. מה בעצם איפה כוחו בכניסתה והורה כוחו ביציאתה והפך? פירות המחוברים לקרקע בכניסתה שלו ויציאתה שלה. כן, אומר רבי שמעון, פירות שהיו מחוברים לקרקע בשעה שנפלה הקרקע אל האישה, אז בכניסתה הם שלו. כן, בזה הוא סובר כחכמים שפירות המחוברים לקרקע נחשבים פירות, ויכול ליהנות מהם מיד, ולא צריך לקנות מהם קרקע. וביציאתה שלה. זה אומר שאם הוא ייחד לה קרקע כדי לגבות ממנה את כתובתה, כאשר היא גובה לגבות את כתובתה, אם יש בקרקע הזאת פירות מחוברים, אז זה הופך להיות שלה, וזה לא חלק מהקרן, אלא היא לוקחת את הקרקע במחיר הקרקע, ואם יש על זה פירות, אז היא זכתה. כלומר, בכניסתה הוא זכה, ביציאתה היא זכתה. והתלושים מן הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלו. כלומר, פירות התלושים מן הקרקע בכניסתה, זה נחשב פירות, זה נחשב נכסים שלה, ואמרנו שקונים איזה קרקע והוא אוכל פירות, ולכן ביציאתה זה שלו. טוב, זה לא באמת אותה צד השני של אותו מטבע, הכוונה שאם היא באה לגבות מהנכס שיש עליו פירות מחוברים, ובא הבעל מהר מהר לפני שהיא גבתה ותלש את הפירות, אז הפירות האלה לא נחשבים חלק מהקרקע, אז ביציאתה שלו. משנה ה', נפלו לאבנים ושפחות זקנים. זקנים הכוונה כבר לא יכולים להפיק עבודה. אם מכרו וילקח בהם קרקע ואוכל פירות, כן, עוד פעם זה עניין, זה קרן, אז לפחות שיהנה מזה, הוא לא יכול ליהנות מהם כמות שהם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא תמכור, מפני שהם שבח בית אביה. כלומר, אבנים ושפחות זקנים, שכבר עברו הרבה בחיים, למכור אותם סתם, זה פגיעה במשפחה. כן, יש כאן עבדים ששנים רבות תשרתו את המשפחה, ולכן לא יכול למכור, אין מה לעשות. נפלו לה זיתים וגפנים זקנים, גם פה, האילנות האלה כבר לא מפיקים תועלת, אם מכרו לעצים וילקח בהם קרקע ואוכל פירות, כן, אם קרו את זה, יעשו מזה, כן, אם קרו את זה בשביל העץ, זה כבר לא בשביל פירות. רבי יהודה אומר, לא תמכור מפני שהם שבח בית אביה. גם פה, עצים זקנים כאלה, לא ראוי למכור אותם. כן, ואם עצים לא מוכרים כל וחומר שדה, גם אם היא לא מפיקה, אי אפשר למכור אותה, זה כמובן גם כן שבח בית אביה. המוציא הוצאות על נכסי אשתו, הוציא הרבה ואכל כמעה, כמעה ואכל הרבה, מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. הוציא ולא אכל, יישבע כמה הוציא ועיתון. אז אנחנו מדברים עד עכשיו על היא לקח פעם קרקע והוא אוכל פירות. עכשיו, בשביל שהקרקע תצמיח פירות, צריך להשקיע בה. אז הוא הוציא הוצאות על נכסי אשתו, על נכסים כאלה. אז בין אם הוא הוציא הרבה ואכל קצת, או השקיע קצת ואכל הרבה, אם מגיעים לשלב של גירושין והוא צריך להחזיר לה את הקרקעות, מה שהוציא הוציא הוא מה שאכל אכל, לא הוא ולא היא יכולים לטעון, אכלת יותר מה שהשקעת, השקעת יותר מה שאכלת. אבל אם הוא הוציא ולא אכל, אם הוא השקיע ועדיין לא הספיק להוציא אפילו פעם אחת פירות, ישמע כמה הוציא ויטול. משנה ו', שומרת יבם שנפלו לה נכסים. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. כלומר, אם עד עכשיו דיברנו על ארוסה, כאן מדובר על שומרת יבם, היא נפלה שלא ברצונה בפני האח, ולכן גם בית הלל מודים לבית שמאי, שהיא יכולה בזמן שהיא שומרת יבם, לשאת ולתת בקרקעות שלה, וזה קיים. מתה, מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכסים היוצאים ממה? כלומר, אם בזמן שהיא שומרת יבם היא מתה, מה עושים עם הנכסים שלה? מי יורש אותם? יש את כתובתה, ויש את נכסי המלוג, כן? יש את הנכסים הנכנסים ויוצאים ממה. כן? כתובה זה מה שהיא הכניסה לו, ונכסים ויוצאים ממה זה מה שכתוב, שהיא לקח מהם קרקע ואוכל פירות. בית שמאי אומרים, יחלוקו יורשי אב עם יורשי הבעל. כלומר, יש כאן איזשהו סוג שממון המוטל בספק, ולכן יורשי הבעל, שזה בעצם היבם, עם יורשי האב, בהנחה שאין אב, הכוונה שזה האחים או האב בעצמו, יחלוקו את, גם את הכתובה וגם את הנכסים. ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתן, כתובה בחזקת יורשי הבעל, נכסים ונכנסים והיוצאים עם בחזקת יורשי האב. אז כבר למדנו את המשנה הזאת במסכת יבמות, אז נסביר שנכסים בחזקתן הכוונה, כל נכס בחזקת מישהו יותר קרוב אליו. כתובה היא יותר קרובה לבעל, כי זה בעצם, כתובה זה הבעל כותב, אז האח כתב, הבעל שמת, עכשיו האח שלו, הוא יורש את מה שאחיו כתב. אז הכתובה היא של הבעל, של יורשי הבעל. נכסים הנכסים והיוצאים ממה זה בחזקת יורשי האב. למה זה נקרא יורשי האב? כי אנחנו יוצאים לקראת הנחה שאם היא ירשה את זה מהאב, אז הוא מת. ולכן, כיוון שיותר קרובים אל האב או אל יורשי האב, אז הם יורשים את הנכסים שנפלו לה בירושה. משנה זי. אנחנו נראה עכשיו בעצם את, אנחנו ממשיכים עניין שומרת יבם, ובעצם מה אחראי לכתובת שומרת היבם? אז ההלכה היא שהנכסים שהאח ירש, היבם ירש מהאחיו המת, הם בעצם אלה שאחראים לכתובת היבמה. הניח אחיו מעות, ילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. כלומר, אם האח המת, הבעל המקורי, השאיר בירושה, וההלכה היא שהיבם יורש את אחיו, במקרה הזה, הניח מעות, מה עושים במעות האלה? היא לקח מהם קרקע והוא אוכל פירות. המעות האלה בעצם כל הירושה משועבדת לכתובה, כן, של, 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 של אשתו, של היבמה בעצם. ולכן צריך את המעות האלה להפוך לקרקע והוא אוכל פירות. אז היבם יכול לאכול פירות, כמו נכסים שראינו מקודם, שנפלו לה בעצם, כי זה משועבד לכתובתה. פירות התלושים מן הקרקע, יקח בהם קרקע, והוא אוכל פירות, גם פירות תלושים, כפי שראינו בדיוק את המחלוקת, מעניין נישואין רגילים. המחוברים לקרקע, אותה מחלוקת, פירות מחוברים, האם זה נחשב פירות של הקרקע, או גם כן קרן. אמר רבי מאיר, שמין אותם כמה הם יפים בפירות, וכמה הם יפים בלא פירות, והמותר, יקח בהם קרקע, והוא אוכל פירות, כלומר, בודקים כמה שווים הפירות המחוברים, וזה הופך להיות קרן. והחכמים אומרים, פירות המחוברים לקרקע, שלה. מה הכוונה? שאלה, הכוונה הם מסכימים עם רבי מאיר. מסכימים, באמת, היא לקחת מהם קרקע והוא אוכל פירות. אם הם מחוברים לקרקע זה שאלה. תלושים מן הקרקע, זה הלכה אחרת לגמרי. כל הקודם בהם זכה. כל הקודם זכה בהם. קדם הוא זכה, קדמה היא לקחת מהם קרקע והוא אוכל פירות. כלומר, אם זה הפירות תלושים, אומרים חכמים ש... יש כאן הלכה מעניינת, מי שזכה בזה ראשון זכה, כלומר אם האישה לפני שהיא הגיעה לפני היבם, היא בעצם זכתה בפירות התלושים, אז זה נחשב נכסים שלה, אבל אם היא לא הספיקה לזכות בהם, אז זה נחשב נכסים שלו, ואז הוא זכה בהם, זה כמובן, וזה לא... כלומר, אם היא זכתה בזה, אז עכשיו זה הופך להיות משועבד לכתובתה. אם הוא זכה בזה, אז זה לא קשור אליה, זה לא משועבד לכתובתה. כנסה, הרי כאשתו לכל דבר, ובלבד שתהיה כתובתה נכסה בעלה הראשון. כלומר, ברגע שהוא נושא אותה סופית, כן, מייבם אותה, אז היא כאשתו לכל דבר, לעניין זה שהוא חייב לה את כל מה שחייבים לאישה, רק מה? כתובתה על נכסי בעלה הראשון. כלומר, מה שהוריש בעלה הראשון, זה בעצם מה שמשועבד לכתובתה. ומסמירים שתקנו חכמים שאם לא הייתה ירושה מהבעל, אז כן, אז היבם הוא בעצם מתחייב בעצם להעמיד נכסים שיהיו בשביל פירעון כתובתה. משנה ח', לא יאמר לה, כן, מדובר כאן היבם, אומר ליבמה, הרי כתובתך מונחת על השולחן, כן? כלומר, הנה, כתובתך מונחת על השולחן, תקחי, יש כאן כסף, זה, הכסף הזה, הוא לכתובתך. אם תצטרכי לפרוע את כתובתך, זה הכסף שתקחי ממנו. לא יכול להגיד את זה. אלא כל נכסיו אחראים לכתובתה. אז אמרנו, נכסיו, הכוונה, נכסים שהוא ירש מאחיו, אם יש שם נכסים. וכן לא יאמר אדם לאשתו, הרי כתובתך מונחת על השולחן, אלא כל נכסיו אחראים לכתובתה. גרשה, אין לה אלא כתובתה. כאן מדובר שהיוום גירש את היוומה, ודרך אגב, אם היוום גירש את היוומה, מותר לו גם לשאת אותה בחזרה. אז אם היוום גירש את היוומה, אין לה אלא כתובתה. כלומר, היא לא יכולה לדרוש שום דבר מנכסי האח, כן, בעלה הקודם שמת, אלא היא מקבלת את כתובתה, וכל שאר הנכסים הופכים להיות סופית של של היוום. אבל החזירה, כלומר, אם הוא גרשה, בסדר, אם הוא גם החזיר אותה אחרי שהוא גרש אותה, וזה מותר, הרי ככל הנשים, ואין לה אלא כתובתה בלבד. כלומר, היא הופכת להיות ככל הנשים, ככל הנשים המגורשות ומוחזרות. כן? כל פעם שאדם מחזיר את גרושתו, זה על דעת הכתובה הראשונה. כאן מדובר שהוא עדיין לא הספיק לפרוע לה את כתובתה. הוא גרש אותה, התחייב לתת לה כתובה, ואז החזיר אותה. היא חוזרת לכתובתה הראשונה, כן? אין לה אלא כתובתה בלבד. עכשיו, מה החידוש? לגבי אישה רגילה, שאדם גירש את אשתו והחזיר אותה לפני שהוא פרע את כתובתה, אז הכתובה הקודמת היא בעצם תקיפה גם לעכשיו. לגבי יבמה, מי כתב את הכתובה הקודמת? האח. אז היינו חושבים שאם הוא שאם היבם מגרש את יבימתו ומחזיר אותה, יצטרך לכתוב לה כתובה חדשה מעצמו. וזה מה שאומרת המשנה, לא, אין לה אלא כתובתה, הכוונה, הכתובה הקדומה שכתב לה הבעל הראשון שנפטר. עד כאן.